אנחנו בפרשת בעלותך. עוד לא מצאתי פרשה לא מעניינת בתורה, אבל אתה צודק, הפרשה הזאת במיוחד. לכן אני לא יודע אם נספיק להתייחס לכל דבר, אבל נדון כמה נקודות. קודם כל רציתי להגיד כמה מילים על עצם ספר בראשית, עצם ספר במדבר. ספר במדבר זה ספר הדרך. ספר הדרך. זה ספר שמדבר על דרך, נכון? הרי למשל, ספר ויקרא זה ספר הבית. למה? כי נמצאים במקום, בבית. יש משכן, יש משה, יש תורה, ריבונו שלו מדבר כל הזמן, ויש הרגשה שהכל מסודר. בכלל, כל הספר ויקרא הוא ספר פשוט שקט ונפלא. יש כמה בעיות פה ושם, אבל סך הכל, הכל נפלא. כי זה תורת הבית. אבל כשיוצאים לדרך, וואי, כמה בעיות. וספר במדבר זה ספר הדרך. עכשיו, בשביל מה יוצאים לדרך? כדי לברר את כל הבעיות. זה בדיוק הסיבה. כי אם אתה נמצא כל הזמן בבית, אף פעם לא תדע מה צריך לתקן. תצא לדרך ותראה כמה בעיות יש. כולם מכירים את זה. ובעיות, יש כל מיני בעיות. דמות המרכזית של ספר במדבר, מי זה? תגידו. משה רבנו, דמות מרכזית בכל ספרים של התורה חוץ מספר בראשית. אני יודע שמשה רבנו מנהיג העם. אני אומר, מי הדמות המרכזית בספר במדבר? לא משה רבנו.
עם ישראל.
זה כבר יותר קרוב, אבל בתוך עם ישראל מי הדמות המרכזית?
אהרן הכהן.
לא. בכלל לא. בכלל לא. לא. מי אמר לוויים? זה נכון. הרי אני שמחתי על זה שקראתם פעם כבר ספר במדבר. כנראה שלא כולם קראו. אני אספר לכם שבאמת דמות המרכזית בספר במדבר זה הלוויים. מההתחלה עד הסוף, לוויים. אפילו יש בלועזית, לפעמים קוראים לספר לוויים, לספר במדבר, לויטיקוס. למה לויטיקוס? לוויים. כי זה הדמות המרכזית. מי הדמות המרכזית בספר ויקרא? אל תגידו משה רבנו. יפה. הפעם צדקת. כולם יהיו בקשר, שאלה מי הדמות המרכזית. לא שאלתי על מי מריבה, שאלה מי הדמות המרכזית. ספר ויקרא זה ספר של הכהנים. תורת הכהנים זה השם של הספר לפעמים. אבל ספר במדבר ספר ללוויים. תורת לוויים, יפה. זאת אומרת, הכהנים זה האריסטוקרטיה הגבוהה, זה האצולה שלנו, והם מתווכים בין אדם ובין ריבונו של עולם. זה משהו גבוה מעין גבוה. אין יותר גבוה מהכהנים. עם ישראל הפשוט, הוא גם מכיר את מקומו, טוב לו, הוא למטה, יש לו נחלות. אבל באמצע, בתוך הסנדוויץ' הזה, יש לוויים. אין להם, הם לא האצילים הגבוהים, מתווכים בין השם לבין האדם, והם גם לא הישראלים הפשוטים שיש להם נחלה. הם בין זה ובין זה. זה מעמד מאוד מאוד בעייתי, אבל טוב להם. מי שלוי זה טוב לו ככה.
עכשיו,
מזל טוב, זה הספר של הלוויים. אני רק רוצה להסביר מה המהות של הלוויים. המהות של הלוויים זה ללוות, נכון? איך, למה לאה קרא לבן של הלוי? מה כתוב? הפעם ילווה אישי אליי. כלומר, הוא יהיה כל הזמן איתי, הוא ילווה אותי. ליווי. כלומר, זה התפקיד של לוי. ולכן, אין פלא שבספר הדרך הוא העיקר. הוא מלווה, הוא הלוי. גם בכל ספר המדבר, אתה צדקת, משה רבנו הוא הבוס, והוא גם לוי. גם מרים וגם אהרון, כולם לוויים. אלא שאהרון מתחיל שושלת חדשה. גם קורח, נראה את כל הלוויים שם. וזה חשוב לדעת, כדי להבין שהדרך הזאת במדבר זה לא האידיאל, זה לא תכלית. התכלית היא להגיע הביתה. רק שהבית זה לא בסיני, אלא בירושלים. אבל בדרך לוי הוא המרכזי. כשמגיעים לארץ, מי השבט המרכזי? לא.
לוי.
כהן.
לא. אמרתי, מי השבט המרכזי בארץ ישראל?
מתי? יהודה.
מה מתי? לא מתי, איפה שאלתי?
מה?
לא, אמרתי כבר שלא. יש עוד כמה שבטים.
בוא נעבור על כולם.
בוא נעבור על כולם, סך הכל לא הרבה.
מה, זה משבט באיזה בחינה?
מבחינת מרכזיותו.
מבחינת?
או, זה מעניין מאוד.
בנימין.
בנימין, כמובן שבנימין. למה? כי הוא במרכז.
בכתביו שכן בית המקדש.
במרכז, בית מקדש בנחלתו. ירושלים נחלתו, הר הבית נחלתו. גם תסתכלו על מפת השבטים, אין לנו פה. אבל תסתכלו פעם, בזמנכם הפנוי, תראו ששבט בנימין באמצע. הרי הנחלת בנימין זה מבית אל עופרה ועד ירושלים בערך.
ירושלים אם אתה לא מתחלקה.
גיאוגרפי זה בנימין. ואם תראו שבטים שסובבים את שבט בנימין בארץ ישראל, זה ראובן במזרח, אפרים בצפון, דן במערב ויהודה בדרום. זה בדיוק אותם השבטים שסובבים את לוי במדבר. בדיוק, הרי הם מחולקות לקבוצות, נכון? מחולקים לקבוצות, ויש קבוצת יהודה, קבוצת דן, קבוצת ראובן, קבוצת אפרים.
אז למה כתוב שירושלים לא התחלקה לשבטים?
מבחינת המהות שלה, המעמד שלה.
אז יכול להיות שירושלים משרת את כולם, לא שאתה שבט
מסוים. תסתכל פעם בספר יהושע בזמנך הפנוי ותדע מי שייך למה. לפני הגמרא תסתכל בספר הנביאים. רוצה שאני אחזור? מבחינת מעמדה סטטוס היא לא נתחלקה. מבחינת הגיאוגרפיה זה בנימין. מה אני יכול לעשות? ספר יהושע. לא המצאתי את זה באמת. זה באותה הוצאה. פה בכריכה אחת יש הוצאה נפלאה. באותה כריכה יש הכל. כן, ולכן מאוד חשוב להבין שהמטרה היא ירושלים, אבל בדרך הלווים הם המרכז. עכשיו, השבט המוביל, לא המרכזי, לא המדביק, אלא מוביל, מנהיג, זה יהודה, ברור. אבל המרכזי בנימין, כי הוא צבר היחיד במשפחה, וגם הצעיר ביותר. בואו נראה מה שקורה בפרשה שלנו. קודם כל, תסתכלו בפרק ח' פסוק ה', וידבר השם אל משה לאמור. קח את הלוויים מתוך בני ישראל ותיארת אותם. אתם תמצאו המון המון ביטויים כאלה בספר במדבר. לוויים וטהרה. ותיארת, וגם פה יש כמה פעמים כתוב, לוויים וטהרה. ותיארת ולתאר וכו' וכו'. כל הביטוי הזה לתאר הוא מוזכר פה ביחס דווקא ללוויים. בספר ויקרא מוזכר ביטוי אחר. לקדש, והקדשת, נכון? והקדשת את הכהנים. מזה אני מגיע למסקנה שהכהנים הם קדושים, והלוויים הם טהורים. מה ההבדל בין קדושה וטהרה?
קדושה
זה חידוש בה. מה ההבדל בין קדושה וטהרה? מה זה טהרה? מה זה קדושה?
קדוש וטהור.
אתה עונה או אתה שואל? אני שם כאן שואל את השאלות.
יש קדוש ברמחל ויש טהור, נכון?
לא שאלתי ברמחל למרחל. אני אומר, מה ההבדל? אני אומר, פה קדוש.
כל אחד יכול
להתאר,
אבל הכהנים
זה קדושים. אבל כתוב בספר ויקרא, קדושים תהיו, כל ישראל.
קדוש זה מישהו שהוא...
זה קשה, טהור יותר קל להיות.
כן, כן. כן, אבל שאלה מה ההבדל בין זה?
הקדוש אסור לו...
מה יותר גבוה?
קדוש, קדוש.
קדושה, ברור. ברור. אז יש לנו מצווה, יש לנו מצווה. מצווה בספר ויקרא, קדושים תהיו לכל ישראל. סימן שאני חייב להיות קדוש באיזשהו שלב.
הוא לא יכול להיות חולין.
איך?
חולין לא יכול להיות.
איך אני יכול להיות קדוש? תנו לי פטנט. אני שואל איך, אתה אומר לי מה?
אדם אוכל כשר, אדם...
זה שאני אוכל כשר זה עושה אותי קדוש?
למה כתוב?
זה קל.
קדושים,
שאלה איך אני מתקדש. איזה פטנט יש לנו כדי להיות קדוש?
אסור לך להתאמה,
אם הוא לא מצווה.
אסור לך להתאמה שזה אדם רגיל.
לא, אני שואל מה צריך לעשות. יש איזה מעשה שאני יכול על ידו להיות קדוש?
כן.
מה?
לאכול פחות בשר.
לאכול פחות זה לא מעשה. כל מה שאתם אומרים זה פרישות מרע.
פרישות?
כן, זה מביא לידי טהרה. יפה, יפה. מה זה עשייה של הקדושה? מצוות, יפה. מצוות של תורה מחולקות כידוע לשתי קבוצות, נכון? יש מצוות לא תעשה. כמה? כמה זה? כמה? 365. ויש מצוות עשה. כמה? יפה. זאת אומרת, כדי להיות קדוש, אני צריך לעשות כל המצוות תעשה. מצוות עשה. ואז כשאני עושה מצוות עשה, אני מברך. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו. וציוונו לעשות כך וככה. כלומר, איך אני יכול להיות קדוש? פשוט מאוד, תעשה את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. מה זה מצוותיו? מצוות שהוא מעצמו מקיים. אם אני עושה מה שהוא עושה, אנחנו ביחד, זה מייחד אותנו, הוא קדוש, אני קדוש. כדי להיות טהור, אני צריך פשוט לא לעשות 365 דברים רעים. לא תעשה. אם אני לא עושה משהו, אז אני טהור. טהור זה הניקיון המוסרי. נקיות מוסרית זה טהרה. לכן הלווים שהם מתחת הכהנים, אפשר להגיד להם הכנה לכהנים, עליהם כל הזמן מדברים פה במושג טהרה. אבל הכהנים שהם יותר מהלווים, הם קדושים. וכל עם ישראל צריך לשאוף להיות ברמה של הכהנים. אבל אי אפשר לקפוץ לרמה של הכהנים, בלי לעבור מדרגה של הלווים. קדוש, כתוב, קדושים תהיו כי אני קדוש. כקדוש אני. השם הוא קדוש. זאת אומרת, הוא מגדיר את עצמו כקדוש. ומצווה אליהם להיות יחד איתו, גם קדושים. איך אני יכול להיות יחד עם מישהו? פשוט מאוד לעשות איתו אותו דבר. כשאנחנו ביחד, אז אנחנו מאוחדים. לכן, אני עושה מצוות שהוא עצמו מקיים. אשר קידשנו במה? במצוותיו, מצוות שלו. לא שלנו, שלו, שהוא עצמו עושה, הוא מתפלל, שומר שבת, מניח תפילין אפילו, כן? ואז אני עושה את מה שהוא עושה, ואז אנחנו ביחד. הוא היה קדוש, עכשיו אנחנו ביחד קדושים. ולכן ההמשך של הברכה, וציוונו, עכשיו קידשנו וציוונו, מה זה ציוונו? מלשון צוות, צירף אותנו אליו. אני, כשאני מקיים מצוות עשה, אני מצטרף לקדוש ברוך הוא. אנחנו ביחד. ואז אני קדוש. או שכן או שלא. אבל עוד פעם, אי אפשר לקפוץ למדרגה הזאת בלי לעבור מדרגה של הלווים, שזה נקיות מוסרית. וזה טהרה. זה בכלל לא פשוט. עד שנגיע ללווים, אחר כך נדבר על זה. טהרה זה לא לעשות רע, וקדושה זה לעשות דברים יחד עם השם. אלוהים. סך הכל, זה כל כך קל ופשוט. 365 זהו, וה-248 זהו, פתרנו כל הבעיות. עכשיו צריך לעבוד.
רק מאיפה הגדרה הזאת של טהרה? שאם אני נתת את
ההוכחה
של
אשר כרשם
מצוותיו, אבל
טהרה... תסתכל במסילת ישרים, מה זה טהרה שם. יש שם הגדרות מאוד מאוד מדויקות. והקדוש זה בסוף. קדוש זה מי שמקדש את כל מה שהוא עושה. זאת אומרת, כל מה שהוא עושה זה אלוהי. אבל כדי להגיע לזה צריך לעבור דרך טהרה.
אבל הטהרה זה המדרגה
הנמוכה יחסית. בינונית.
שאדם יהיה במוסר בסיסי?
לא, מוסר בסיסי זה דרך ארץ. טהרה זה כבר הרבה יותר גבוה. אם אדם אין לו מוסר בסיסי, הוא בכלל קוף. קוף לא יכול להיות טהור.
רגע, מה זה טהרה? מה למשל?
לא לעשות שום דבר רע שהתורה מצווה לא לעשות. לא עריות, לא גזל, לא שום דבר אחר.
אז כביכול,
לא לדבר לשון הרע למשל. זה מאוד עוזר.
אז רגע, תערה זה, כביכול תערה וסור מרע וזה נעשה טוב.
כן, זה פשוט, נכון. אבל תכף תעשה את זה. טוב. אני ממשיך. רק רציתי להדגיש מה המהות של ספר במדבר, מי הדמות ומה התכונות שלו. בוא נראה מה קורה בפרשה שלנו. פרק ט' וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים בחודש הראשון למור. כלומר זה כבר השנה השנית, נכון? באלף ניסן. כבר עברה כבר שנה. ויעשו בני ישראל את הפסח, את הפסח במועדו. ב-14 יום לחודש הזה, בין ארבעים תעשו אותו במועדו, כי כל חוקותיו וכל משפטיו תעשו אותו. הגיע הזמן לעשות פסח. וידבר משה אל בני ישראל, לעשות הפסח, ויעשו את הפסח, בראשון ב-14 יום לחודש, בין ארבעים, במדבר סיני, כי כל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל. פשוט. פתאום, ויהי אנשים אשר היו תמיעים לנפש האדם, ולא יכלו לעשות הפסח. ביום ההוא, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא, ויאמרו אנשים ההמה אליו, לבריאות, אנחנו תמיעים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי יקריב את קורבן השם במועדו, בתוך בני ישראל? ויאמר אליהם משה, עמדו, וישמע מה יצווה השם לכם. כלומר, יש פה משהו מעניין. זה אחד המקומות שמשה לא יודע. נכון, יש הרבה מקומות כאלה, גם פה. הוא אמר, צריך לעשות פסח. באו אנשים תמיעים בתומת המת. אגב, חזל מסבירים למה הם היו תמיעים בתומת המת, הם נשאו את עצמותיו של יוסף. עכשיו, אי אפשר להתאר תוך יום, או באותו יום. צריך תהליך של 7 ימים, אנחנו אחר כך נראה בפרשת חוקת. אז מה עושים? אז הם אומרים, אי אפשר. ואז אני שואל שאלה, מה זאת אי אפשר? עברה שנה, נכון? חגגנו כל מיני חגים. שבועות, סוכות, הרי זה ניתן לנו כבר אז. ואף אחד לא בא בטענה למה אני לא יכולתי לחגוג סוכות או יום כיפור או משהו כזה. אדם שלא יכול לעצום ביום כיפור, אז הוא לא צם ביום כיפור. אז מתי הוא יצום? שנה הבאה יצום, מה יש? אז פתאום הם באים ואומרים, אבל פסח לא, פסח חייבים לעשות. למה חייבים לעשות פסח? מה ההבדל בין פסח ליום כיפור, שבועות, ראש השנה? מה ההבדל?
פסח זה חג, יום כיפור זה לא חג.
בתורה כתוב שהכל זה חג. למה הם לא ביקשו משהו, פתרון לשם וביקשו פתרון כאן? למה? מה ההבדל? מה מבדיל בין פסח וכל שאר החגים?
כשאם מדברים על פסח, מדברים על קורבן הפסח.
נכון, נכון. אבל אם הם רוצים לאכול קורבן פסח, סימן שהפסח חשוב להם. למה שלא ידלגו? אנוס פתור, מה הבעיה? כנראה שזה לא הולך ככה. למה? למה לא במקרה הזה? בכל המקרים זה כן, ופה פתאום יש להם בעיה. יפה, זאת אומרת, אבל הוא לא יכול, הוא פתור, הוא לא יכול. אדם שלא יכול לעצום, הוא חייב לאכול ביום כיפור.
יש ציווי שכתוב בקריבותו כל הדת בן ישראל, כל הדת בן
ישראל. אבל תמיד יש מישהו שלא יכול. הוא אנוס, לא שהוא לא רצה. הוא תמה. אז זה בדיוק מה שהם עשו, שאלו את משה רבנו. אבל השאלה שלי, למה הם לא שאלו את משה רבנו במקרים הקודמים? הם היו תמיים, אני מבין, גם לפני זה. אז זהו. יפה, זאת אומרת, כאן זה הבסיס, זה לידת האומה. תראו איך הם שואלים, השאלה מאוד מעניינת. ויאמרו אנשים ההמה אליו, אנחנו תמיעים לנפש האדם, למה ניגרע לבלתי יקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? זאת אומרת, אם אנחנו לא נקריב פסח, אנחנו לא בתוך בני ישראל. למה? כי פסח זה לידת האומה. אם אתה לא חוגג את יום הולדת שלך, אז אתה לא חייב. אתה לא חי. אם זה במקרה הפרטי, בסדר. אבל אם אתה לא חוגג את יום ההולדת של עם ישראל, אתה לא שייך לזה. על כל דבר אפשר לדלג, כי זה כבר מה שקרה אחר כך עם עם ישראל. אבל קודם כל תהיה בתוך עם ישראל. והם ממש נעלבו, מה אנחנו לא בתוך בני ישראל? אין דבר כזה. על פסח לא מבטרים. כי זה לידת האומה. בוא נראה מה הפתרון. וידבר השם אל משה למור, דבר את בני ישראל, למור איש איש, כי יהיה טמא לנפש, או בדרך רחוקה לכם, או לדורותיכם, ועשה פסח להשם, ובחודש השני, ב-14 יום בין הארבעים יעשו אותו, על מצות ומרועים יאכלו. ואז כל החוקים ממש לפסח. עכשיו, מתי השם קובע את הדבר הזה?
כעבור חודש.
כעבור חודש. י' ד' באייר, מה שאנחנו קוראים היום אייר. כי שוחטים את הפסח בי' ד' ניסן, ואוכלים בתת ו', כאן פה שוחטים בי' ד', אוכלים בתת ו'. אם, סבלנות, אם הם לא היו שואלים, נכון? אז גם לא היה פסח שני. זאת אומרת, כל הקיום של פסח שני הזה, בחודש אייר, זה רק בגלל שהם שאלו. כלומר, זה פסח שני, אבל הוא הפוך מפסח הראשון. פסח ראשון זה באמת פסח נשאי. כמו שבניסן הכל נשאי. אנחנו לא עשינו כלום. ריבונו שלם עשה את הכל. רק חלק מאיתנו הסכימו קצת ללכת. חלק קטן לפי המדרשים. 20%.
חמושים
אומרים חמישי. כן, זה משהו מדהים, נכון?
כן.
אבל בכל זאת הסכימו ללכת. אבל שאר לא הסכימו גם לזה. אבל השם עשה את הכל. גמר את המצרים, גמר את הים, גמר את המלאים, כל דבר. הכל, הכל. אבל, חודש השני, חודש אייר, יש בו פסח אחר לגמרי. זה פסח, זה גאולה ביוזמתם של ישראל. זאת אומרת, זה הפסח מלמטה. גאולה למטה. גאולה טבעית על ידי בני אדם, על ידי יוזמתם. ולכן, אנחנו רואים שבאמת התאריכים האלה הם שיגדירו את מהות הזמן. הרי איך אתה יכול לדעת מה המשמעות של הזמן הזה, של החודש הזה שאתה חי בו? אתה מסתכל מה באמצע, נכון? כי באמצע לתוקף החודש, מה בתתווה, ביוד ד' זה הירח המלא, נכון? זה החודש. מה יש לנו באמצע? פסח, פסח הראשון אני מתכוון. טוב, זה נס, ברור, גאולה ניסית. אם באמצע החודש יש לך פסח שהוא ביוזמת בני ישראל, זה ברור שכל חודש אייר זה גאולה מלמטה, על ידי בני אדם, על ידי יוזמתם. וכך היה. תראו מה שקורה בפסח, בחודש אייר. יש לנו שלושה חגים לפחות, שהם ביטוי לגאולה הבאה מלמטה על ידי בני אדם, על ידי יוזמתם. ה' באייר זה... מה יש ב' באייר? יום העצמאות. וכף ח' באייר, יום ירושלים. י' ח' באייר, ל"ג בעומר. עכשיו, מה זה ל"ג בעומר? אף אחד לא יודע, נכון? אבל ברור שזה חג שקשור לאיזה ניצחונות של בר כוכבא. אז ייתכן מאוד של"ג בעומר זה יום העצמאות של בר כוכבא. לך תדע. זאת אומרת, יש פה שלושה חגים לפחות, שהם בעלי משמעות של גאולה מלמטה. וכל זה רק התפרטות של הפסח השני של כאן. זאת אומרת, החודש אייר הוא לא מקרה שזה יצא ככה, זה המהות שלו כבר הוגדרה במועד הזה דאורייתא. כל החגים של אייר מתחילים ממועד הזה דאורייתא שנתגלה בחודש אייר של אז, של יציאת מצרים. זה דבר מדהים וצריך לדעת את זה. בואו נראה מה יש לנו עוד. יש פה הרבה דברים. עוד קצת על יום העצמאות, בואו נראה. וידבר השם אל משה למור, אני בפרק י', עשה לך שתי חצוצרות, כסף מקשה תעשה אותם, והיו לך ולמקרא העידה ולמסע את המחנות. ויתקו בהן ונועדו אליו, לא, אליך, סליחה, כל העידה אל פתח או אל מועד, ואם באחד יתקעו ונועדו אליך הנשיאים, ראשי אלפי ישראל. ותקעתם תרועה ונשאו המחנות, אחרונים קדמה, ותקעתם תרועה השנית ונשאו המחנות אחרונים תימנה. תרועה יתקעו למוסיהם. ובהקיל את הקהל תתקעו ולא תריעו. ובני אהרון כהנים יתקעו בחצוצרות והיו לכם לחוקת עולם לדורותיכם. זה המצווה. מה?
גם בחודש ניסן יש גאולה על ידי אדם.
איזה?
חזיים בניסן.
יום השואה?
יום המלך גטו ורשה.
כן, אבל זה לא בדיוק הלך. עד כמה שאני יודע, זה לא יום חג.
זה לא חג, אבל זה יום של מרד, שיהודים באו...
כן, כן, אבל תשים לב שזה כבר ניסן שמתקרב לאייר. כשניסן מתחיל להתקרב לאייר, מרגישים את הריח. יפה, צודק. אבל זה לא הלך, כי זה לא היה ניסן.
בסדר, זה לא הלך, אבל זה כאילו ניסיון של העם למרוד ולשמע, לא לשלטון
ה... יפה, ומתי הניסיון הזה מופיע? בסוף ניסן, כשמתקרבים לאייר. זה אותה טכניקה, בדיוק. אז בוא נראה עם החצוצרות האלה. באמת, חצוצרות זה כדי לתת סימן לתנועה. אבל זה לא רק. כי הרי זה מצווה לכל הדורות, נכון? אם זה רק במדבר, מה אכפת לי? לא, זה לכל הדורות. וכתוב ככה, וכי תבוא מלחמה בארציכם, על הצר הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם. או. זה כבר משהו שלא של מדבר. אלא מדובר פה על המלחמה שתבוא בארציכם. ארציכם זה כאן. ארצנו. זו ארצנו, נכון? וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות. כלומר, על עלילותיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני השם אלוהיכם. כלומר, ביום שעשו אותו שמחה, איזה שמחה? ברור, על הניצחון. כי תבוא מלחמה בארציכם, ונושעתם מאויביכם, וביום שמחתכם שתעשו על הניצחון.
יכול להיות דווקא כל שמחה, לא?
אבל זה בהקשר, אבל זה בהקשר הזה כתוב.
לא, יכול להיות שזה פסוק נפרד.
אבל למה הוא פה?
מה? כתבו על זה ועל זה.
על זה, על, על מה על זה? סתם ככה, זרקו את המשפטים, כן?
כתוב, המלחמה זה אחד.
הכתוב הוא, הוא ככה כותב תורה, הוא לוקח כמה אותיות, ככה זורק.
וכי תבוא מלחמה על הצר ושלטון אתם מועדיכם, כן?
וביום שמחתכם.
וביום שמחתכם.
לא ביום שמחתכם.
וביום.
וביום שמחתכם.
נכון.
מה זה הוא? כל מקום שכתוב וו, הכוונה שזה תוספת למה שכתוב לפני זה. זה כלל בחזר.
זה אחד, אני מתכוון, האם אפשר
להסביר
את הפסוק, שזה מדובר מלחמה, זה הראשון, כן?
ונושעתם
מאויביכם,
וביום שמחתכם.
וביום
שמחתכם. זה המשך של המשפט, נכון?
כן, אבל זה מדובר על משהו אחר, אז מתי? ביום שמחתכם ומועדיכם, זה לא מדובר על שבחגים תוקעים בחצוצרות?
במועדיכם זה משהו אחר, בשמחתכם זה לא משהו אחר.
מה זה שמחתכם?
וביום שמחתכם, ונושעתם מאויביכם, כשאתם תיוושעו מאויביכם, תעשו חג. יום שמחתכם, אני הייתי עושה. וזה לא סתם, זה לא שמח, זה חובה. חובה עליך. מה, אתה לא מודה להשם על זה שנושעת? לכן, כשיבנה בית המקדש, בעזרת השם, אנחנו נתקע בחצוצרות על עולותינו ועל שלמינו ביום העצמאות וביום ירושלים. כי זה בדיוק מתאים להגדרה הזו. כן. מהר? זה מה שכתוב פה, מהר?
אני לא מבין מה שאומרים.
אתה כשקושייה, תגיד אתה לא מבין.
לא מבין את זה.
לא חייב. כן, הייתה שאלה.
אפשר לשאול שביום שמחתכם ובמועדיכם זה שני דברים.
מועדיכם זה משהו אחר.
מה הכוון? אז מה זה?
לא, שמחתכם זה החג הזה. מועדים זה מועדים שלכם. וראשי חודשים זה ראשי חודשים.
מה זה החג הזה?
איזה חג?
מועד? כל החגים שלנו נקראים מועדים. כל החגים שלנו. אלה מועדי השם, אתם תקראו אותם במועדה. אלה מועדי השם. פסח, שבועות, סוכות, זה לא מועדי השם. אבל זה ברור, מה זה מועדים זה ברור. גם ראש חודש זה ברור. שמחתכם זה לא ברור. זה מוסבר מהפסוק הזה. הגיוני? יש עוד משהו מעניין, יש הרבה דברים מעניינים פה. פרק י' א', כן? יש פה בעיה קשה. פסוק ג', לא פסוק ג', פסוק ד'. והספסוף אשר בקרבו, יתאוו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו מי יאכילנו בשר. מי זה הספסוף?
ערב רב.
מצרים, כל פעם הם עושים בעיות, נכון? את העגל עשו ואת זה. כל פעם הם יוזמים בעיות. אבל, עוד מעט נראה את בני ישראל. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, והקישויים ואת הוותיכים ואת החציר ואת הבצלים והשומים. ואתה נפשנו יבשה, לא, יבשה, אין כל בלתי אלא מן עינינו, והמן כזרע גד, והוא כאינו כאין הבדולח, וכו' וכו'. עכשיו, ואז כולם בוכים. נכון, זה לא יעזור. כל פעם יש בעיות. עכשיו, אגב, הסיפור הזה על הדגים והוותיכים והכל חינם במצרים, יש לי ספק אם זה באמת היה. במקום אחר אומרים, יש שם סירים עם בשר, זה בכלל פנטזיה מושלמת.
איך נתן להם סירים והוותיכים וכישויים וכל?
מצרים שמקים אותם, נותנים להם בשר וכישויים.
זה חינם
עם המצפות. כן, זה לא הפשט שהם מתכוונים. הכוונה עבדות, כן. יש אדם באמת שמעדיף עבדות.
אז זה לא הגיוני שבני ישראל אכלו בשר במצרים?
לא עבדו.
הם עבדו כמו חמורים ונתנו להם לאכול בשר.
במחנה ריכוז נותנים בשר, תגיד? אני אגיד לך, אני אכנס לסיפור. אני פעם שירתי בצבא הסובייטי. עבדנו שם כמו, אולי כמו במצרים. אבל הבשר היה זכר לבשר. זה כן היה. זה בכלל לא מסתדר שאתה עובד כמו חמור וצריך לאכול. זה לא אומר ככה, עד רבה. מי שמשעבד אותך בדרך כלל לא נותן לך לאכול כמו שצריך. אז הגיוני גם שם, הוא עיקו אותם. עיקו אותם, נכון? אתם זוכרים את הסיפור עם קש וזה?
אז למה
פרעה
הסכים ליום השבת לתת להם כשינוחו ויעבדו יותר טוב בשאר הימים?
מה פרעה?
נתן רק לשבט לוי.
על שבת במצרים זה עוד סיפור. בסדר? אני לא מדבר עכשיו, אני על הפנטזיות שלהם. פתאום הם מצערים לעצמם איזו מציאות אידיאלית. כן, אבל אחר כך בני ישראל בוכים. בני ישראל מצטרפים לזה. בוא נראה. תגובה של משה היא מדהימה. בוא תסתכלו. פסוק י' וישמע משה את העם בוכה למשפחות האף, איש לפתח הוא עלו, ויחר אף השם מאוד. השם כעס, ובעיני משה רע. אז גם תזכירו את הדברים האלה. גם משה, גם השם, לא היו מרוצים, אחר כך נראה את הסיבות. למה משה לא מרוצה קודם כל?
זה בחיית חינם.
בוא נראה. ויאמר משה אל השם, למה הראות על עבדך? ולמה לא מצאתי חן בעיניך? לשום את המסע כל העם הזה עליי. האנוכי הריתי את כל העם הזה. אם אנוכי לתיו, כי תאמר אליי שאהו בחיקך כאשר יישא אומן את היונק. על האדמה אשר נשבעת לאבותיו, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבכו עליי למות, נו, תנה לנו בשר ונוכלה. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני. ואם ככה את עושה לי, ארגני נא ארוג אם מצאתי חן בעיניך, ואל יראה ברעתי. זו תגובה קיצונית ביותר. אף פעם לא ראינו משה רבנו במצב כזה, ואף פעם לא נראה כנראה. הוא פשוט נשבע. הרי היו מצבים כאלה נוראים, כשהם עשו עגל, הוא לא אמר את זה, נכון? ירד, זה הרג, זה שחק, עלה, עשה. ועגל, לכאורה, זה אווירה הרבה יותר... לעשות עגל לזהב, זה אווירה. זה עבודה זרה. לבקש בשר, זה אווירה. אולי זה לא נעים, זה לא עדין. זה חוצפה כשיש להם מן. אבל תגידו מה שאתם רוצים, זה לא עבודה זרה.
לא היה לבד, היו אותו שרי אלפים, שרי מאה.
אז למה הוא מדבר ככה? למה משה, התגובה שלו? הסיפור של הבשר גמר אותו.
כפיות טובה.
כן, אבל אחרי שהוא נתן להם תורה, הם עשו עגל הזהב, זה לכאורה יותר חמור. מה יותר חמור מעבודה זרה, תגידו? והוא לא נשבע שם, אבל פה הוא פשוט ממש... משהו. אני רוצה למות, הוא אומר.
כי הם טוענים שנתנו להם משהו, הוא לא טוענים שום דבר. הם באים במקום להגיד לך את פרדה רבה על המן.
כי מה שהם עושים, מה שהם מבקשים, לבקש בשר שיש לך, אם היו באמת רעבים, אז אפשר להבין. אבל יש להם מן, וגם התורה מדגישה פה את המן הוא כזה וכזה, כדי להדגיש עד כמה שהוא טוב. וחוץ מזה, מדרשים אומרים שזה מקבל טעם של כל אוכל, ולא הולכו לשירותים. אוכל אבירים, נכון? לחם אבירים כתוב בתהילים, לחם אל תקרא אבירים אלא איברים, שהוא נקלט באיברים. תראה איזה חיים, בלי כאבים, בלי מחלות, בלי שירותים. זה לא נורמלי. והם מבקשים דווקא את הבשר. אז זה חוצפה. חוצפה שמנוגדת בתכלית לקבלת התורה. כדי לקבל תורה צריך להיות ענב. משה הוא נותן התורה. והם חוצפנים. הוא נותן תורה והם לא יכולים לקבל. כי זה חוצפה. לעשות עגל זה לפחות ב... ברובד ההתמודדות הרוחנית. עבודה זרה נגד עבודת השם. חוץ מזה שבכלל אולי שם פשוט חץ של חוסר סבלנות, רצו לעבוד את השם, אבל עבדו את עגל, בכל זאת כל מיני תירוצים. אבל כאן זה משהו נמוך ונורא. ועכשיו, רב קוק אומר דבר מדהים. הוא אומר שכאן היה מבחן של מי?
של משה.
המבחן למה? האם משה לא רק גואל ונותן התורה, אלא גם משיח? למה? כי מה חזר אמרו על ימות המשיח? חוצפה תתחזק, נכון? חוצפה זה האפיון האופייני ביותר של ימות המשיח. יש הרבה הגדרות מה זה ימות המשיח, אבל מה שמאפיין אותה זה חוצפה. רואים, נכון? ברוך השם, אנחנו עמוק בימות המשיח. זה לא, כן, זה לא כפיות טובה, זה להגיד מי אתה כדי להגיד לי מה לעשות. מה, אתה תגיד לי מה לאכול? אתה תגיד לי מה לעשות ביום חופשי שלי? מה? מי אתה בכלל? מי אתה ומי האלוהים שלך? זה החוצפה. עכשיו, משה לא יכול להתמודד עם זה. רואים שהוא ממש נשבר. הם לא מתווכחים איתו ויכוחים תיאולוגיים. איך לעבוד את השם. זה הוא יודע. אבל לא, עזוב תנאי, עבודה... בשר, רוצים בשר. תן שניצל.
זה נקרא
עזות מצח. עזות מצח, חוצפה, מה שאתה רוצה. אז משה לא משיח. עכשיו, אז מה הוא יכול לעשות, נכון? מה רוצים ממנו? איך משה היה יכול לעמוד במבחן הזה? בואו נסתכל בפסוק ד' שהתחלנו ממנו. והספסוף אשר בקרבו יתהוו תאווה. זה דבר מדהים, נכון? לא כתוב שהיה להם תאווה. אם היה להם תאוות בשר, היינו מבינים. זה בדיוק הקטע. לא היה להם תאוות בשר. אז מה היה להם? היה להם תאווה שיהיה להם תאווה. הרי תורה לא מזורקת מילים סתם, נכון? התאוו תאווה. תגיד, התאוו בשר. לא, התאוו תאווה שיהיה להם בשר. כלומר, יש פה איזה חשק פנימי, רוצים לחיות חיים נורמליים. לכן הם כל כך מקטרים על המן. לא בגלל שמן הוא רע, אלא בגלל שמן הוא טוב. מן זה לחם מן השמיים. אבל הם רצו לאכול לחם מן הארץ. המוציא לחם מן הארץ. רוצים לאכול כמו שבני אדם אוכלים. רוצים לחיות כמו שבני אדם חיים. לא החיים המדבריים האלה, הסטריליים, הרוחניים, השמימיים. כן. אבל היום באמת יש תנועה לאכול טבעי, הכל צריכים, רוצים לאכול, הכל אורגני. זה אותו דבר. כמה אפשר לאכול כימיקלים האלה? הוא עושה תפוח, תפוח.
אבל שמשרד החקלאות צמחה, יש לך פלפל ירוק, פלפל אדום, פלפל...
כן, אבל זה פלפל טבעי. זה לא פלפל שצבו אותו. וגם לא פלפל, זה לא פלפל שנפל מן השמיים. גם פלפל ירוק וגם פלפל אדום, הם יוצאים מן הארץ.
נכון, אבל עשו להם כימיקלים ש...
אז לכן כולם רוצים אורגני היום. זה בדיוק הכי. זה דווקא קיים היום מאוד חזק. כל אחד רוצה לאכול אורגני. ביצה אורגנית, עגבנייה אורגנית, מים אורגניים. הכל זה אורגני. עכשיו, מה שמעניין, שבאמת הייתה להם תאווה כזאת. האם זה טוב או רע? זה טוב. אבל כיוון שזה היה לפני הזמן, אז זה קיבל צורה של חוצפה. ומשה התייחס רק לצורה הזאת. הרי מה הוא יכול להגיד להם, אם הוא היה משיח? הוא אומר, תשמעו חבר'ה, קודם כל אתם צודקים. אתם רוצים לחיות כבר חיים נורמליים, אבל זאת כל המטרה שלנו. הרי לאן אנחנו הולכים? לארץ ישראל. כדי לאכול מפליה ולסבוע מטובה, וכמובן שנאכל שם בשר. אנחנו נגיע למדרגה כזאת שנגלה קדושה בעצם החיים הטבעיים, במלוא עוצמתם. רק עוד לא הגיע זמן, זאת מוקדם. חכו קצת כמה חודשים, לא חשבו ש-40 שנה. עוד מעט ניכנס לארץ, נאכל, נשתה, כמו שבאמת בטבע. אבל עכשיו, קצת סבלנות. אני מבין אתכם, אבל קצת סבלנות. אבל מה משה אמר? אני רוצה לראות אותם, הם רעים. הוא לא הצליח לגלות את הקדושה שבתוך החוצפה הזאת. מה? אם בני ישראל באים וטובים משהו בצורה אמונית, לא יכול להיות שאין שם איזשהו ערך. שום דבר לא קיים אם אין לו איזשהו גרעין.
מה זה מתחיל דעתי את משה? זה שהמצב טוב. הכל טוב ואפילו אז הם מקטרים. אז כאילו, פשוט לא ידע מה לעשות אותם.
זה בדיוק השאלה, למה הוא לא ידע מה לעשות
אותם? כל זמן שהם מקטרים ויש לזה הצדקה, אז הוא יכול לפנות להשם.
כן, אבל זה יותר מדי רציני. אתה רואה שמשה רוצה למות. בגלל בשר? בגלל שמישהו מקטר? למות? מה פתאום? העגל הזהב זה עבודה זרה. מה קרה יותר גרוע מזה? לעשות ליד הר סיני עבודה זרה. והוא לא רוצה למות מזה. הוא שם עושה סדר כמו שצריך.
אפשר לנסות לסנגר על משה?
אני לא מאשים אותו.
נראה
שלא
יודע, פעם ראשונה משה רבנו לוקח את העניין אישי עליו. הוא לא... בדרך כלל הוא מתייחס לחטאים של העם כלפי הקדוש ברוך הוא. הוא מסתכל על זה כיחס אישי כלפיו. ויכול להיות שמשה רבנו מנסה לסנגר על העם בזה שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, הם לא רוצים חטאים, הם רוצים עליי, הם באים עליי. אתה יודע מה, תהרוג אותי. כי הוא יכול להראות את איזשהו לחפות, איזה מסך אשם כזה על העם ישראל שלא...
רגע, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא כעס על העם בגלל שהם רוצו בשר? בוא נראה. הקדוש ברוך הוא כועס על העם בגלל שהם רוצו בשר? בוא נראה. בוא נראה, בוא נראה. יש פה המשך מעניין, יש פה הפתעות. ויאמר השם אל משה, קודם כל, ריבונו של עולם מתייחס ברצינות להצעה של משה. אתה לא רוצה לבדו, לבדך? אין בעיה, אני אתן לך אנשים. ויאמר השם אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטרף, ולקחת אותם אל אוהל מועד, והתייצבו שם עמך. וירדתי ודיברתי עמך שם, והצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם ונסו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדיך. ואל העם תאמר, התקדשו למחר, ואכלתם בשר. כי בכיתם באוזני השם למור, מי יאכלנו בשר? כי טוב לנו במצרים, תשימו לב על, על כל המילים פה, למור מי יאכלנו בשר, כי טוב לנו במצרים. ונתן השם לכם בשר ואכלתם. לא יום אחד תאכלון, ולא יומיים, ולא חמישה ימים, ולא 10 ימים, ולא 20 יום. עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפכם, והיה לכם לזרע, יען, תקשיבו טוב טוב מה מרגיז את הקדוש ברוך יען כי מאסתם את השם אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמור למה זה יצאנו ממצרים. זה בכלל סיפור אחר. הסיבה שהשם כועס עליהם זה לא בגלל הבשר. תשימו גם בהתחלה בפסוק י' א', לא, בפסוק י' כתוב ככה, ויחר אף השם מאוד, וביני משה רע. יש שני צדדים שכועסים. וכאן בפסוק י' ת', לא, פסוק כ' כתוב, לא, אפילו י' ת', לא, אפילו י' ח'. כי בכיתם באוזני השם למור מה יאכלנו בשר, מי יאכלנו בשר, כי טוב לנו במצרים. זה שמרגיש זה קדוש ברוך הוא, זה בגידה. ונתן השם לכם מחר ועשתם, לא יום אחד, עד חודש, עד אשר יצא מאפכם, והיה לכם לזרע, יען, זאת אומרת, בגלל, כי מאסתם את השם. איך מאסתם את השם? כי, ביקשתם בשר? לא. אשר, אשר, אשר בקרבכם, ותפקו לפני, לפניו למור, למה זה יצאנו ממצרים? על זה הוא מרגיז. כלומר, הסיפור של בשר, זה סיפור של משה. זה בכלל לא מרגיז את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתרגז כביכול, אבל משהו אחר לגמרי. על הבגידה הזאת ביטאת מצרים. מה אתם עוד פעם רוצים לחזור למצרים? אבל זה שביקשתם בשר, אולי זה לא יפה, אולי זה לא נחמד, אולי זה חוצפה, מה שאתם רוצים. כפיות טובה באמת. אבל זה לא אווירה. זה לא אווירה בכלל. לבקש בשר, זה לא אווירה. מותר לבקש בשר. ומשה זה שבר. הנקודה של בשר שברה אותו. לא בכלל, לא סיפור של יציאת מצרים. הרי גם לפני זה אמרו כל פעם, אתה הוצאת ממצרים, אתה אותה. הוא אומר, מה אני? בשר גמר אותו. כי בשר זה בכלל עניין של חוצפה. זה נקודה מרכזית, ככה הרב קוק מזהה את זה. באמת, נכון. תראו, הרי כדי לחיות לא חייבים לאכול בשר, נכון? יש היום המון צמחונים. וגם חז"ל אמרו, עם הארץ לא יאכל בשר, חוץ משבת. למה שאני חייב לאכול בשר כל יום? אני מכיר אנשים שלא אוכלים בשר וחיים טוב מאוד. זה יותר בריא אפילו אומרים. מי אמר שצריכים לאכול בשר כל יום? איזה מין דבר כזה? החז"ל אומרים, בשבת אדם חייב לאכול 3 סעודות. סימן שלא אכלו 3 סעודות ביום חול. וסעודה בשרית, סימן שלא אכלו בשר ביום חול. שבת זה חגיגה, פתאום יש לך 3 סעודות, יש לך בשר, זה משהו לא רגיל. אנחנו בכלל לא מרגישים את ההבדל. גם היום נאכל בשר, נכון? מן הסתם מסיירו אותי. מה יש? אבל תקשבו, כל השבוע לא אוכלים בשר, בשבת בשר. זה הגעשה של חגיגה. אין שמחה, אבל בשר ויין, זה ביום טוב. זאת אומרת, זה בשר, זה לא חייב לאכול כדי לחיות. ובכלל, קראתי פעם ליד איזה בורגרן שכתוב, בשר שווה רצח. זה נכון? זה נכון. הרי כדי לאכול תפוח, אני לא חייב לרצוח אף אחד. אבל כדי לאכול סטייק, זה עובר דרך רצח. מה השימה הפרה הזאת?
אה? לאכול תפוח זה רצח.
לא.
למה? זה דבר חי.
לא, לא. אין לי תפוח. לא, לא. העץ, מזה שאתה לוקח תפוח, אתה לא הורג את העץ. אדרבה, עץ נותן פירות כדי שיוכלו אותם. זה פירות מיועדים לזה שאתה תאכל אותם, או שאתה או שחיות. אבל לקחת חיה, פתאום, זה נורא. ראית איך עושים את זה? זה מזעזע. אתה אף פעם לא תאכל בשר אחר כך. זה דם, זה, 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 זה נורא. יש לו ילדים. יש לו אמא גם.
גם קרבת הקורבנות זה רצח.
עוד מעט נראה. עכשיו, זאת אומרת, זה דבר בעייתי מאוד, לאכול בשר. וזה ממש חוצפה, כי אוכלים בשר כדי ליהנות מהטעם. הטעם של בשר, זה לא טעם של טיבול בכל זאת, נכון? יש הבדל. כלומר, בשביל ליהנות מהטעם המיוחד, של כמו שצריך, כן? אז אני לוקח חיים ממישהו? האם זה מוצדק? זה חוצפה נוראית. מתי זה כן מוצדק? כשאני אוכל כדי להעלות את הבשר הזה למדרגת האדם. וזה באמת מתאפשר לי כשאני נמצא במדרגה גבוהה של ההכרה. או בשבת, או שאני אוכל קורבנות, נכון? או כהנים אוכלים קורבנות. שם בקדושה וטהרה באמת. אבל סתם כל יום לאכול בשר, זה ממש דרישה מאוד מאוד חוצפה. זאת אומרת, לאכול בשר זה סמל של חוצפה. אבל מצד שני, הרי בשביל מה אנחנו נכנסים לארץ? כדי לאכול מפריה ולסבוע מטובה. כלומר, לגלות את הקדושה שבתוך כל תחומי החיים, בכל העוצמה, לגלות את השם בכל. וזה כמובן כולל גם אכילת הבשר. כלומר, יש בו דרישה מאוד מאוד לא יפה לדבר אמיתי מאוד. ולכן תשימו לב, דווקא בחגי הגאולה שלנו, העיקר זה לאכול בשר בפסח. הרי על מה כל הסיפור פה בפרשה? על מה מחלוקת? האם אנחנו נאכל בשר או לא? הרי לכאורה מה בחג הגאולה, אולי נגיד תהילים, אולי נאכל, אני יודע מה, מה נאכל? תפוח בדבש? לא, כבש. זה המרכז של החגיגה. ועוד יש קורבנות שם. כן. כי זה המטרה. הכנסנו, נכנסים, באים לארץ, כדי לגלות קדושה שבטבע. וזה כמובן, שיא של זה, זה אכילת בשר. ולכן הדרישה שלהם הייתה מאוד לא, מאוד בוסרית, כן? מאוד לא מבושלת כל צורכה, אבל הייתה אמיתית. ולכן תורה מדגישה ומספרת על זה. ולכן באמת, כשאנחנו מציינים היום את החגים שלנו, תשימו לב, למשל, יום העצמאות. אחרי כל הניסיונות של כל מיני דברים, נכון? מה השתרש בעם ש-99% מה עושים ביום העצמאות? על האש. מנגל. אלה שאומרים הלל, אלה שלא אומרים הלל. אלה שאומרים בלל בלילה, ואלה שאומרים רק בבוקר. ויש כאלה שבכלל לא שמעו מה זה הלל. אבל כולם אוכלים על האש. ואם לא אכלנו על האש ביום העצמאות, כולם מרגישים, זה לא זה. 1,000 טיולים לא יחליפו מנגל אחד. כי זה העיקר. זאת אומרת, אותה חוצפה של בני ישראל, שהיא באה לא בזמן, בצורה לא נכונה, או בחוצפנית ולא יפה, בדרישה לאכול בשר שם במדבר, היא באה היום וחוזרת בצורה מתוקנת. והיא תבוא לגמר תיקון, ידי אכילת קורבנות כמובן. בעזרת השם. אז הבשר הזה, הוא לא סתם קטע מוזר בסיפור המקראי, אלא משהו מהותי מאוד, ששייך דווקא לימות המשיח. כי בשר זה חוצפה, וחוצפה זה ימות המשיח. חוצפה באה לגלות משהו שבלי חוצפה אתה לא יכול לגלות. זו דרישה של לגלות קדושה בכל דבר, גם במה שלא רואים. ואם הצלחת לעשות את זה, אתה משיח. אם היום נוכל לעשות את זה, אז יהיה לנו משיח. אם לא, אז חבל. בעזרת השם.